זבחים דף צדיק ד', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ג' עמוד ב' במשנה למטה. דווקא התרגשתי, ניתז על הבגד שלי טיפת דם מהקורבן חטאת, אמרתי זה סגולה. הלכתי עם הבגד הביתה בקריית שמונה, ואז אני מספר לרב, הנה על הבגד שלי יש טיפת דם של קורבן חטאת. אומר לי הרב, סגולה, אה? את הבגד הזה אתה חייב לחבס עכשיו בתוך העזרה. אתה חייב לקחת אוטובוס, לנסוע לירושלים, לחבס את הבגד בתוך העזרה. הפסוק אומר, כל אשר יגע בבשרה יקדש, בבשרה של הקורבן חטאת, ולא רק זה, אלא ואשר יזה מדמה על הבגד, תחבס במקום קדוש. חוק בלי טעם. את הבגד הזה תכניס חזרה לעזרה, שם תחבס אותו. תחבס את הדם של הקורבן חטאת. האם זה רק בגד? מה ההגדרה של בגד? יש בזה למעשה דברים שהם מוסכמים על כולם. אם זה חליפה, כל בגד שהוא, זה ודאי צריך כיבוס, אם ניתז עליו דם של חטאת. אבל מה קורה? אור, חתיכת אור. אם עשו ממנו בגד, הוא ודאי טעון כיבוס. אבל אם רק עכשיו הפשיטו אותו מהבהמה, אפשר לעשות ממנו איזשהו שטיח, זה גם כן סוג של בגד, אבל עדיין לא עשו ממנו שטיח. האם הוא גם נכלל בהגדרה של המילה בגד, שאם ניתז דם עליו הוא טעון כיבוס בתוך העזרה? ומה קורה אם האור הזה עדיין על הבהמה בעצמה? על זה מדברת המשנה שלנו. ניתז דם של קורבן חטאת על האור עד שלא הופשט. עדיין לא הפשיטו את האור מהבשר של הבהמה. אינו טעון כיבוס. באמת זה לא נחשב עדיין בגד, לא צריך לחבס את אותו אור. אבל מי שהופשט, ברגע שכבר הפשיטו את האור מעל גבי הבשר, אפילו בתור חתיכת אור, כמו שהיא, כמו שהפשיטו אותה, כבר עכשיו הוא ראוי להפוך אותו לסוג של שטיח. ככה היה נהוג בזמנם, היו פושטים אותו על הרצפה ויושבים עליו. אבל עדיין לא החליטו עליו שעושים אותו שטיח. או שבכלל לא מתכננים להחליט עליו לעשות אותו שטיח. בכל זאת סובר רבי יהודה חידוש. מי שהופשט טעון כיבוס דברי רבי יהודה. ברגע שהפשיטו את האור מעל גבי הבשר, הוא כבר טעון כיבוס לפי דעתו של רבי יהודה. למה? כי הוא ראוי לשמש בתור שטיח. לעומת זאת, רבי אלעזר חולק עליו, והוא אומר, אף מי שהופשט אינו טעון כיבוס. גם אם הפשיטו את האור מעל גבי הבשר, זה עדיין לא הופך את האור הזה להיות בגד. ואם ניתז על זה דם של חטאת, לא יהיה טעון כיבוס. הגאות הבך מוסיף כאן את המילים, אינו טעון כיבוס. ומכאן עד סוף המשנה הולך לפי דעת רבי יהודה. אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם, דווקא באותו מקום איפה שניתז הדם, לא משנה על איזה בגד, לא צריך לחבס את כל הבגד בתוך העזרה, מספיק לחבס את אותו מקום איפה ששם ניתז הדם. ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה, דווקא כזה סוג הגדרה של בגד שהוא ראוי לקבל טומאה. מה פירוש לקבל טומאה? זה דבר ברור שבגד הוא נחשב כלי חשוב שברגע ששרץ נוגע בו הוא נטמא. עכשיו, מה קורה? סתם חתיכת פיסת בד שאי אפשר לעשות איתה שום דבר. אם שרץ יגע בה היא לא תקבל טומאה. בשביל שדבר יקבל טומאה הוא צריך להיות דבר חשוב, כלי, קוראים לזה כלי, אבל זה יכול גם להיות בגד. עכשיו, הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי אלעזר זה האם אותו בגד, כדי שהוא יהיה טעון כיבוס, צריך להיות ממש כלי שהוא כבר עכשיו מקבל טומאה, שזה דעתו של רבי אלעזר, או שמספיק שהוא ראוי להיות כלי ולקבל טומאה. איך הוא יהיה ראוי, איך הוא יהיה כלי, על ידי שהבעלים יחליטו שכמו שהוא, ככה הם מעוניינים להשתמש בו. החתיכת אור הזאת לדוגמה, ככה כמו שהפשיטו אותה מהבשר, הוא רוצה להשתמש עם זה בתור שטיח. מקובל, זה באמת תהיה שטיח, אבל כעת הוא עוד לא החליט את זה. סובר רבי יהודה שמכיוון שזה ראוי שהוא יחליט, כבר זה נחשב בגד שאם ניתז עליו דם הוא טעון קיבוץ, וזה מה שהדגש כאן על המילה ראוי. התנאי השני, ודבר שהוא ראוי לקבל תומה, כבר סובר רבי יהודה שאותו בגד טעון קיבוץ בתוך העזרה. ודבר שלישי, וראוי לקיבוץ, זה צריך להיות דבר שבאמת ראוי לקיבוץ, וזה כמובן הגמרא תבאר מה הכוונה. עוד אומרת המשנה, אחד, הבגד, בין אם זה בגד, חתיכת בד, ואחד, השק, בין אם זה עשוי משיער של עיזים, אותו בד, ואחד, האור, טעונין קיבוץ, אם ניתז עליהם דם של חטאת. והקיבוץ, איפה צריך לחבס את הבגד מהדם של הקורבן חטאת? במקום קדוש. לחבס את זה בתוך העזרה. ושבירת כלי חרס. כאן המשנה נכנסת לעוד תחום. לא שניתז עליו דם, אלא יש הלכה שהתורה אומרת שברגע שמבשלים קורבן בתוך כלי, אז הקורבן מבליע בתוך הדפנות של הכלי את הרוטב של אותו קורבן. עכשיו, אחרי שמרוקנים את הכלי, בדופן של הכלי עדיין יש את הבליות האלה. הבליות האלה צריכים לייחל כמה זמן? או ליום ולילה ברוב הקורבנות, או לשני ימים ולילה אחד מחלק מהקורבנות. אבל ביום השלישי זה כבר יהפוך להיות נותר. אנחנו צריכים להוציא את הבליות מהכלים. ואם זה כלי חרס, שאי אפשר להוציא ממנו את הבליות, צריך לשבור אותו. איפה מוציאים את הבליה של הכלי? ואיפה שוברים את הכלי חרס? על זה אומרת המשנה, הוא שבירת כלי חרס במקום קדוש, בתוך העזרה. הוא מריקה ושטיפה, שזה למעשה הדרך, איך שהתורה אומרת, שצריך להוציא את הבליות מהדפנות של הכלי. נראה בעזרת השם בהמשך, מה בדיוק ההגדרה של המריקה, ומה בדיוק ההגדרה של השטיפה, אבל זה שטיפה יסודית של הכלי נחושת, גם היא צריכה לעשות במקום קדוש בתוך העזרה. זה הדין הזה שלמדנו במשנה. כבר אנחנו רואים שיש, בנוסף לקיבוס של בגדים, יש שבירת כלי חרס, מריקה ושטיפה של כלי נחושת, אבל זה מה שדיברנו בתחילת המשנה, דין קיבוס, כשניתז דם חטאת על בגד, חומר בחטאת מקודשי קודשים. זה חומר בקורבן חטאת שאין את זה בשאר קודשי קודשים. קורבן עולה, קורבן אשם, אם ניתז מהאדם שלהם על הבגד, אותו בגד עוד טעון קיבוץ. אבל אם נאמר בישלו קורבן אשם בתוך כלי, אז אם זה כלי חרס, הוא טעון שבירה בתוך העזרה. זה כלי נחושת, צריך מריקה ושטיפה. התורה אומרת שאם ניתז דם על בגד, מה צריך לעשות עם אותו בגד? דם של חטאת ניתז על הבגד, צריך לחבס אותו, איפה? בתוך העזרה, מקום קדוש. אבל על מה ניתז הדם? התורה אומרת על בגד. הדם ניתז על גבי הבגד. מה אומרת המשנה? גם אם זה על שק, גם אם זה על אור, הכניסו בתוך השק עוד סוגי בדים. מה המקור לזה? התורה הרי מדברת על בגד. זה אומרת הגמרא. מינה אני מילי, שגם שק ואור, אם ניתז עליהם דם חטאת, הם טעונים קיבוץ בתוך העזרה. לתנו רבנן, תורה אומרת בגד, אין לי אלא בגד. מיניין כן, בגד, הכוונה מצמר או מפשטים. מיניין לרבות אור משהופשט, כמו דעת רבי יהודה, שכבר אז, ברגע שניתז על זה, דם חטאת זה טעון קיבוץ. תלמוד לומר, אשר איזה עליה תחבס. זה בא לרבות עוד סוגי בדים. יכול שאני מרבה אור עד שלא הופשט? אולי המילה עליה מרבה לא רק אור מי שהפשיט אותו מהבשר, אלא אפילו אור שעדיין על הבשר עצמו, אם ניתז על זה דם חטאת, הוא יהיה טעון קיבוץ בתוך העזרה. הוא אבל עדיין לא בגד בכלל, אבל התורה מרבה אולי עליה, כל דבר. תלמוד לומר, בגד. מה בגד? הראוי לקבל תומה כמו שהוא. הרי אור, אחרי שהפשיטו אותו מהבשר, הוא ראוי לקבל תומה כמו שהוא. איך? על ידי שהבעלים יחליטו שמפכים אותו לשטיח. והוא כבר יהיה ראוי לקבל תומה, ואז אם יתאז עליו דם חטאת, הוא יתאום קיבוס בתוך העזרה. גם בגד הוא ראוי לקבל תומה כמו שהוא. אבל לעומת זאת אור שהוא עדיין על הבשר של הבהמה, הוא לא טעון, הוא לא ראוי לקבלת תומה כמו שהוא, הוא עדיין לא נחשב כלי. אף כל הראוי לקבל תומה, ולכן אנחנו מרבים אור משהופשט מעל גבי הבשר, אבל לא אור שעדיין על גבי הבשר. זה דברי רבי יהודה, כמו שראינו את דעתו במשנה. רבי אלעזר אומר, בגד לומדים מכאן צמר פשטים, אין לי אלא בגד. מנהל לרבות סק וכל מיני בגדים. מי אמר לך שגם סק שעשוי מצמר של עיזים, משיער של עיזים, או מכל מיני סוגים אחרים של בד, מאיפה נלמד שגם הם, אם ניתז עליהם דם חטאת, הם טעונים קיבוס בתוך העזרה? תלמוד לומר, אשר עליה תחבס. המילה עליה מרבה עוד סוגי בדים. יכול שאני מרבה אור משהופשט, אולי אפשר גם לרבות אור ברגע שהפשיטו אותו מעל הבשר, ולפי דעת רבי אלעזר, אנחנו לא מרבים. תלמוד לומר בגד, מה המאפיין של בגד? מה בגד דבר המקבל, לא ראוי, המקבל טומאה, בפועל עכשיו? אף כל דבר המקבל טומאה בפועל עכשיו. מאיפה רבי אלעזר לומד שבגד זה דבר שכעת מקבל טומאה? הוא לומד את זה מטומאת שרצים. התורה אומרת שיש 8 סוגי שרצים, מתוך כל השרצים שקיימים, שברגע שהם מתים, לדוגמה, 2 מתוך ה-8, שזה כולם מודים, זה אכבר, מה שאנחנו מכירים היום, או שמעדיפים לא להכיר. לטאה, 2 הסוגי שרצים האלה, ברגע שהם מתו, הם מתמים טומאת שרץ. מתמים טומאת שרץ. התורה אומרת שאם הם עלו, נאמר, על בגד, וכל אשר ייפול מהם, מאותם שרצים במותם, על הבגד, יתמה. אז התורה אומרת על אותו בגד שהוא ראוי להיות עמה, הוא נטמע. לומד רבי אלעזר, גזרה שווה בגד מטומאת שרצים לבגד כאן של דם חטאת שהוא טז על בגד, כמו שבטומאת שרצים מדובר בגד שהוא כבר עכשיו מקבל טומאה, כי אתה רואה שהתורה אומרת שהוא נטמע. אותו דבר גם כאן לגבי הבגד שניטז עליו דם חטאת, גם פה מדובר שהוא כבר עכשיו מקבל טומאה, ולא בגד שראוי לקבל טומאה. מה בעיניי? שואלת הגמרא, מה ההבדל בין רבי אלעזר לבין רבי יהודה? מה ההבדל? הסברנו שההבדל ביניהם זה לגבי אור, מי שהופשט, שהוא ראוי לקבל טומאה, אבל הוא עדיין לא מקבל טומאה, האם הוא נחשב בגד לגבי אם ניתז עליו דם של חטאת, שהוא טעון קיבוץ בעזרה או לא? אז מה בעצם השאלה של הגמרא? השאלה של הגמרא היא יותר עמוקה. התורה אומרת בגד. איך אתה אומר, לפי רבי אלעזר, שבגד הכוונה דבר שהוא כבר עכשיו מקבל טומאה, ואיך אתה רבי יהודה אומר שזה בגד שראוי לקבל טומאה? איפה יש בגד כזה שאתה יכול להגיד שעליו זה סלע המחלוקת, שמצד אחד אפשר להגיד עליו שדווקא אם הוא ראוי לקבל טומאה, ומצד שני אתה יכול להגיד לא, דווקא אם הוא מקבל בפועל טומאה? איזה סוג בגד מצאת כזה? חתיכת אור מצאנו. חתיכת אור מרגע שהופשטה מעל גבי הבשר, אז באמת היא ראויה לקבל טומאה, אבל היא עדיין לא מקבלת טומאה בפועל. אבל איפה יש בגד שהוא בכזה מצב? אומרת הגמרא, תירוץ ראשון, מביאה הגמרא, איפה יש כזה מקרה? אמר אביי, מטלית, חתיכת בד, פחותה משלוש אצבעות על שלוש אצבעות, איקה ביניו. חתיכת בגד קטנה ביותר, חתיכת בד קטנה, היא לא ראויה לבגד. אבל מצד שני, זה ראוי לטלאי. אפשר לעשות מזה לטה, כמו שקוראים לזה. ברגע שיש איזה חור בבגד, אפשר לתפור את זה מסביב לחור. אבל כל זמן שהבעלים לא החליט שאני מעוניין בחתיכת בגד הקטנה הזאת כדי לעשות מזה טלאי, עדיין אותו חתיכת בד לא מקבל טומאה. ברגע שהוא יחליט שהוא מעוניין לעשות מזה טלאי, אז יקבל טומאה. ובזה המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי אלעזר. מאן דאמר ראוי שזה רבי יהודה, הנמי ראוי הוא, כי הרי הבעלים יכול להחליט שעושה מזה תלאי. לעומת זאת, למה זה באמת ראוי, הגמרא מפרשת, די באי חשיב עלי, כי הוא יכול לחשוב עליו שהוא מעוניין לעשות ממנו תלאי. ומנדה אמר, דבר המקבל בפועל תומה, שזה רבי אלעזר, מי עליו בת קבולי תומה היא? היא כרגע לא מקבלת תומה, כי בפועל הבעלים לא חשב על החתיכת בת הקטנה הזאת שהוא מעוניין לעשות מזה תלאי. זה אפשרות אחת. רבא מביא עוד אפשרות של בגד, שאם הבעלים יחשוב עליו שהוא מעוניין להשתמש איתו ככה, אז הוא יהיה מקבל תומה, אבל כרגע הוא לא מקבל תומה. איזה מקרה מדובר פה? רבא אמר בגד, אפילו גדול, שחישב עליה לצורה, איקה בעיניו. הוא תכנן לעשות על זה איזושהי רקמה, איזושהי צורה יפה. אז כרגע, כשזה חלק, זה ראוי לקבל תומה, אם הוא יחליט שהוא מעוניין להשתמש עם זה ככה. אבל הוא מעוניין להשתמש עם זה עם רקמה. אז לכן כעת זה עוד לא מקבל תומה, כי הוא לא גמר בדעתו שזה ככה הולך להיות הבגד. וזה המחלוקת בין רבי אלעזר לבין רבי יהודה. מנדה אמר ראוי שזה דעת רבי יהודה? הנעמי ראוי. למה זה ראוי? די ביי, מבטל אל מחשבתי. אם הוא רוצה, יכול לבטל את המחשבה שהוא תכנן, שהוא מעוניין להשתמש עם הבגד הזה כמו שהוא ככה חלק, ואז הוא יחיל על זה תורת קבלת תומה, כי הוא חושב במחשבתו שהוא מעוניין בבגד הזה ככה כמו שהוא חלק, ואז באותו רגע ייפול על זה דין קבלת תומה. מנדה אמר דבר המקבל תומה בפועל, השתמי עליו בת קבולי תומה היא. אז הוא באמת יסבור שאותו בגד באמת לא נחשב ראוי, הוא לא נחשב בגד. למה? מכיוון שכרגע הוא לא מקבל תומה, כי הבעלים לא חשב עליו שהוא מעוניין להשתמש איתו ככה, אלא יש לו תוכנית לעתיד, עוד לשים על זה רקמה, ולכן זה עדיין לא בגד מוכן, הוא עדיין לא מקבל תומה. רבא אמר תירוץ שלישי, מחזיקים ראש. רבא מקודם אמר כבר תירוץ שני, פה מביא תירוץ שלישי. אז יש כאלה שגורסים, איקא דאמרי אמר רבא. יש כאלה שאומרים שזה מה שאמר רבא. יש כאלה אומרים שהכוונה אמר רבינה. תירוץ שלישי, אבל מקרה נוסף, איך יכול להיות בגד שהוא ראוי לקבל תומה, אבל הוא בפועל כעת לא מקבל תומה. עוצבה, שטיח, מבד. דחשיב עליה לקצאה, נחתוך את הקצוות שלה, יפה. איקא בעיניו, זה ההבדל בין רבי יהודה לבין רבי אלעזר. מנדה אמר ראוי, הנמי ראויה. כי עכשיו למעשה הוא יכול להחליט שהוא מעוניין להשתמש בשטיח הזה, בלי לחתוך את הקצוות. ואז ייפול על זה תורת דין קבלת תומה. מנדה אמר, דבר המקבל תומה? הלב מקבל תומה, עד הם יקצה לה. אבל לפי הדעה שסוברת שדווקא דבר שמקבל בפועל תומה, אז זה לא מקבל תומה. עד מתי? עד שהוא יחתוך את הקצוות, כי כרגע הוא תכנן להשתמש עם זה רק אחרי חתיכת הקצוות שלו. אומרת הגמרא והתניא, באמת יש ברייתא שאומרת באותו דבר. רבי שמעון בן מנסיה אומר, עוצבה שחשב עליה לקצאה טהורה עד שיקציאנה. ברגע שלקחו שטיח מבד שלא חתכו את הקצוות שלו, אבל הוא ראוי ככה להשתמש איתו, והוא חשב, לא, אני לא מעוניין להשתמש איתו ככה, הוא בן אדם פדנט, סטייליסטי, איך שתקרא לזה, שהוא לא משתמש עם שטיח בצורה של הקצוות שלו לא חתוכים. ואם הוא יחליט שהוא מעוניין כן להשתמש עם זה ככה, יעשה סוויץ' בראש, ישנה את המחשבה, אז באותו רגע זה יקבל תומה. אבל כעת הוא עדיין לא החליט ככה. אז מכיוון שהוא כעת לא החליט ככה, אז אותו שטיח כעת לא מקבל תומה. אבל הוא ראוי לקבל תומה, ובזה המחלוקת. לפי רבי יהודה, מכיוון שזה ראוי לקבל תומה, ברגע שהוא ישנה את הסוויץ' בראש, הוא יחליט שהוא מעוניין כן להשתמש עם זה ככה, אז כבר עכשיו יש לזה דין תורת בגד, ואם ינתז על זה דם של חטאת, זה יהיה טעון כיבוס בעזרה. לפי רבי אלעזר, מכיוון שכעת בפועל לא מקבל תומה, אז אם ינתז על זה דם של חטאת, זה לא יהיה טעון כיבוס בעזרה. טוב, עוד למדנו במשנה. אין טעון כיבוס אלא מקום אדם. צריך כיבוס נקודתי. לחבס רק את אותו מקום איפה שניתז אדם חטאת, לא צריך לחבס את כל הבגד. מנין מילי, איפה המקור להלכה הזאת? נתנו רבנן, יכול ניתז על מקצת בגד, יהיה כל הבגד טעון כיבוס. ככה היה עולה על דעתנו, כתוב שצריך לחבס את הבגד. כיבוס, הכוונה לחבס את כולו, אולי צריך להשרות את כל הבגד בתוך מים, ולא רק את אותו מקום איפה שניתז אדם. התלמוד לומר, אשר יזה, לא אמרתי לך, אלא מקום דם בלבד, רק אותו תחבס. דבר שהוא ראוי לקבל תומה וכולי, אמרנו שלפי דעת רבי יהודה, זה הולך החלק הזה של המשנה, שעצם זה שאותו אור ראוי לקבל תומה ברגע שהבעלים יחליטו שככה הם מעוניינים להשתמש בו, אז כבר יש לו דין בגד לגבי שברגע שניתז עליו דם של חטאת, הוא יהיה טעון כיבוס בתוך העזרה. הגמרא באמת מציינת, סתמה כרבי יהודה, שבאמת סתם משנה פה זה כמו דעת רבי יהודה, שאומר שהאור לא חייב להיות כעת מקבל תומה, מספיק שהוא בכזה מצב שאם הבעלים יחליט שהוא מעוניין להשתמש איתו בצורה הזאת, יחול על זה דין קבלת תומה, וכבר אז יש לזה דין בגד לגבי כיבוס. למדנו במשנה ראוי לכיבוס, מה זה בא למעט? למיעוטי כלי, דבר גרידה הוא. זה בא למעט כלי, שכלי אי אפשר לחבס אותו. המאפיין של כיבוס, שזה דבר שנספג המים בפנים. אתה רוצה לנקות אותו, אתה צריך להוציא את מה שנספג בפנים, דרך זה שאתה מכניס בפנים מים והכל. אבל כלי, אתה מנקה אותו על ידי זה שאתה משפשף אותו, מגרד אותו מבחוץ, גרידה חיצונית. אז זה באמת, אם ניתז עליו דם של חטאת, לא טעון כיבוס. למדנו במשנה, אחד הבגד, ואחד השק, ואחד האור, טעונין כיבוס. שואלת הגמרא, לממרא דאור בר כיבוס הוא? ניתז דם של חטאת על אור, תחבס את האור. מה, אור אפשר לחבס אותו בכלל? כשאתה שופך מים על אור זה נקרא שחיבסת אותו? יש לי שאלה. פה משמע שכן. ורימינו, יש לי סתרה במקום אחר. לגבי משנה במסכת שבת. בשבת אחד מה-39 אבות מלאכות, יש איסור לחבס בגד בשבת. זה נקרא מלבן. אסור לחבס בגדים בשבת. המשנה שם אומרת, הייתה עליו לשלשת, הייתה על הבגד לכלוך, לשלשת. רש"י כותב, איזה סוג לכלוך זה? רוק, צועה, תוספות גם אומרים, זה הכוונה צועת תרנגולים, רוצה לנקות את זה. אסור לנקות בשבת, אבל מה כן? מקנחה בסמרטוט, סמרטוט יבש. זה אפשר. הייתה של אור, או פה אפשר אפילו לתת מים כי זה לא נקרא מחבס. נותן עליה מים עד שתכלה, עד שיוצא לשלשת. מה רואים מכאן? שאור אין בו בעיה של כיבוס, אחרת איך אפשר לחבס בשבת עם מים? אמר רבי אלוקשיא, הרבנן, האחרים, זה תלוי במחלוקת תנאים, האם באור שייך כיבוס או לא. דתניא, הבגד והשק מחבסו. אם יש בו דם של חטאת שניתז על הבגד או על השק, שזה הכוונה כמו שאמרנו, שיער של עיזים, בגד משיער של עיזים, חבס אותו. והאור, הכלי והאור, מגררו. למה? כי לא שייך כיבוס באור, כמובן לא בכלי, אלא מה? כן, שפשפים את זה, מגררים אותו. האחרים אומרים, הבגד והשק והאור. אור גם ברשימה של הבגד והשק, שהוא יכול כן להתכבס. מחבסו, אם ניתז עליו דם חטאת, תוך העזרה כמובן. והכלי, הוא באמת אי אפשר לחבס אותו, אז מגררו. אומרת הגמרא, בסדר, הבנתי, יש מחלוקת האם אור אפשר לחבס או לא. אז כמן, מבין שתי הדעות האלה, אז להד אמר רבי חייא בר רשי, לפי מי הולך מה שאמר רבי חייא בר רשי? הוא אמר דבר כזה. זימנין סגין, היה הרבה פעמים שיצא לי דבר כזה, אבל קיים נקמי דרב, עמדתי לפני רב ושכשיחי לי מסני במאיה, לקחתי את הנעליים שלו וניקיתי אותם, שכשכתי אותם בתוך מים בשבת, והוא כמובן לא אמר לי כלום. כמן, לכאורה זה הולך כמו רבנן שסוברים שאין דין כיבוס באור, לכן אפשר להרטיב את זה במים בשבת ולנקות את זה. אומרת הגמרא, אמר רבה, ומי היקה למנדה אמר, אור לאו בר כיבוס הוא? מה, יש דעה שסוברת שאור לא שייך בו דין כיבוס? יש לי שאלה, ויכתיב, כתוב לגבי בגד שיש עליו נגע צרת. אז הפסוק אומר, והבגד, שזה מצמר או פשטים, או השתי או הערב, שזה חוטים של שתי, חוטים של ערב. הרי כשעושים בד, אז יש חוטים שהולכים במאוזן, במאונח. שתי וערב, שתי... אז גם כשזה חוט, יכול להיות על זה נגע צרת. או כל כליור, אשר תחבס. אז אתה רואה מפה שאפילו כלי מאור שייך בו דין קיבוס. אלא אומרת הגמרא, אמר רבה, קרא ומתניתין, הפסוק שמדבר לגבי נגע צרת, והמשנה שלנו לגבי קיבוס, שאומרת שבאור כן שייך דין קיבוס. ברקין, מדובר פה באור רך. כי פליגי, המחלוקת לגבי שבת, או לגבי קרים, קצתות, זה דווקא מדובר באור קשה. כפליגי בקשין, שואלת הגמרא, ואמר בחייה, זמנין סגי נאווה קיים נקמי דירה, ושחשיך אליה מסנה במאיה. אתה רואה שהוא היה מחבס עם מים את הנעל בשבת, ואם יש דין קיבוס באור, זה היה נעל מאור, אם יש דין קיבוס באור, איך מותר לו להרטיב את זה במים בשביל לנקות את זה? זה הרי מחבס, אסור לחבס בשבת. ואת הגמרא, מדובר פה בקשין וכרבנן. מדובר פה בנעליים מאור קשה, כמו דעת רבנן שסורים שאין דין קיבוס. הדר אמר רבה, מה פתאום? זה לא נכון מה שאמרתי על אחד מהדברים. לאו מילתא אידי אמרי. זה לא נכון מה שאמרתי לגבי הפסוק, שנאמר לגבי נגע צרת, שמה שכתוב שם שכלי אור תחבס, מדובר דווקא באור רך, ששייך בו דין קיבוס. לא, לגבי נגע צרת, שייך דין קיבוס גם באור קשה. מה שונה נגע צרת? אז הוא מסביר. מה? ניקו נימי לי לקרא, אנחנו נעמוד ונאמר לפסוק, ונאמר שהפסוק שמדבר על כלל ולא על פרט מסוים. אנחנו נאמר דכי כתיבן ברקין כתיבן, מלא עסקינן בכלי אקסלגיה, הבאים ממדינת הים. אנחנו נגיד שהפסוק מדבר דווקא בכלים רכים, וכי לא יכול להיות שהפסוק מדבר בכלי אקסלגסיה, איך זה נקרא? אקסלגיה, זה הכוונה כלי שמאור שלוק וקשה. אולי הפסוק מדבר גם על כזה סוג כלי? הפסוק הרי לא מחלק בין כלי רך לכלי קשה. וכאמר רחמן אני באי קיבוס, התורה אומרת כלי אור צריך קיבוס. לא משנה אור קשה או רך, אז איך אני אומר שמדובר פה דווקא באור רך? אלא, אמר רבה לגבי הפסוק, באמת זה נכון שיש הבדל בין אור קשה לאור רך לגבי קיבוס, אבל לא בצרת. כשהפסוק מדבר על צרת ואומר שכלי אור צריך קיבוס, מדובר גם בכלי קשה. למה צרת באמת גם בכלי קשה טעון קיבוס? צרת, כיוון דמגופי כפרחה. איך פתאום צץ צרת על, 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 על האור? זה נכנס מבפנים. אז זה כמו דבר רך שנספג בו המשקה. ולכן הוא טעון קיבוס. ברגע שמדובר פה על צרת, גם אם זה בכלי קשה, יש פה את אותו מאפיין שיש באורך. למה באורך יש בו דין קיבוס? מכיוון שהנוזל נספג בפנים כשהוא רך. אבל לגבי צרת, גם אם זה קשה, הצרת נספגת בפנים, כי היא מגיעה מבפנים. מכיוון שהיא מגיעה מגופי, מחלחל עלי, זה מחלחל פנימה, לכן טעון קיבוס. משווה לרך, זה עושה אותו באותו מאפיין כמו אור רך. אומרת הגמרא, אמר רבה, אי קשיה לי, אה קשיה לי, אבל אם יש לי קושיה, יש לי קושיה אחרת שאני רוצה לשאול. קרים וקסתות, דרקין נינהו. אנחנו הוקמנו שמשהו מדובר על לכלוך שיש על קרים וקסתות, שמותר אפילו לשפוך על זה מים, אמרנו שזה מדובר באור קשה, ככה היה צריכים להוקים. מה, יכול להיות דבר כזה? מישהו יקנה אור, קרית מאור קשה? אחד לפרסם חנות רעיתים, למחירה ספה מאור קשה. מישהו יקנה כזה ספה? תמכור ספסל מאור, לא קריות, לא סמיכות, מאור קשה. קרים וקסתות דרקין נינהו, זה בדרך כלל עשוי מאורך. ותנן הייתה של אור נותן עליה מים עד שתכלה. למדנו משנה שאם הקרים והקסתות היו מאור, אפשר לשפוך על זה בשבת מים עד שהלכלוך מתקלה. זה מחבס, זה הרי אורך. אומרת הגמרא, אלא אמר רבה, כל קיבוס דלת לי קיסקוס, לא שמי קיבוס. אם אתה לא משפשף את זה משתי, אחד על השני, את הבגד, זה לא נקרא שחיבסת אותו. סתם שפכת מים, זה לא נקרא כיבוס. לכן מותר אפילו באור רך, בשבת, לשפוך מים על האור. ועד, אמר רבי חייא ברש"י, זמנין סגין, אבא קיימין הקמי דרב, ושחשיכי למסני במאיה. ומה שהוא אמר, איך קראו לו שם, רבי חייא ברש"י מספר, אני עצמי שטפתי כמה פעמים לרב את הנעליים שלו במים בשבת, והוא לא אמר לי שום דבר. שם גם כן מדובר שהוא לא שפשף את הנעליים אחד בשנייה. שחשוך אין, אבל כיבוס לא. עכשיו אנחנו רואים שזה היה שחשוך אין, אבל כיבוס לא. אומרת הגמרא, אי ברקין או כדברי הכל. אם דובר פה שזה היה מאורך, אז כולם מודים שהיה אסור באמת לשחשך את זה. כי כמו שאמרנו, שבאורך יש דין כיבוס. ואם דובר פה בקשין וכאחרים. אם דובר פה באור קשה, מדובר פה כמו דעת אחרים שסוברים שבאמת אין דין כיבוס באור קשה. שואלת הגמרא, יחי בגד נמי. אם ככה שבבגד, אם אתה אומר שכיבוס זה רק ברגע שמשפשפים אותו אחד בשני, אז למה לגבי בגד עצם זה שאתה שורר אותו במים זה כבר נקרא כיבוס? עונה הגמרא, בגד שריעתו זהו כיבוסו. עצם זה שאתה מכניס אותו לתוך מים זה כבר לבד כיבס אותו. ורבה לטעמי, דאמר רבה, זרק סודר למים חייו. רבה כאן הולך לשיטתו, כמו שהוא הולך במקום אחר שהוא סובר, שכשלוקחים חתיכת בגד, סודר, דיינו כזה בגד שעוטפים איתו את הראש, משליחים אותו לתוך מים, זה לבד נקרא שחיבסו אותו. ואדם שזרק סודר כזה בשבת לתוך מים, הוא עובר משום מלבן, הוא חיבס בשבת. אותו דבר, אם הוא זרק זרע פשטן למים בשבת, על זה לבד הוא חייב. שואלת הגמרא, בשלמה סודר, אני מבין למה אם הוא זורק למים הוא יהיה חייב. למה אביד כיבוס? הוא חיבס את הסודר. אלא זרע פשטן, מה הייתה מה? הוא זרק גרגיר של פשטן, זרע של פשטן לתוך המים, למה הוא חייב בשבת? וכי תאימה משום דה מקדח? כי הוא עושה פה זורע, זה מצמיח, זה גורם שהזרע הזה יתעורר ויתחיל להצמיח, והוא עובר משום זורע? אז למה אתה לוקח דווקא זרע פשטן? היא הכי חיטה וסערי נמי, אז תגיד שאם אדם זורק גרגיר של חיטה וסעורה, גם כן הוא חייב, למה דווקא פשטן? מתרצת הגמרא, אנך איתלאו רירי. בפשטן יש להם רירים שיוצאים מהם כשהם נרטבים, ואז הם נדבקים אחד בשני. שואלת הגמרא, היא הכי שלחים נמי. מה, יש בעיה להדביק כמה דברים ביחד דרך מים? אז גם חתיכות אור אסור לזרוק לתוך מים. כי הרי גם הם, כשהם ביחד, הם נדבקים אחד בשני. אומרת הגמרא, הטעם כאביד לישה. כשנדבקים כמה זרעים של פשטן, אז ברגע שהם נדבקים יחד, זה כמו לישה. אבל לעומת זאת, באור אין את המושג הזה, זה לא נהיה כמו לישה. אומרת הגמרא, דרש רבה. רבה העמיד, אצלנו קוראים לזה מיקרופון. בשביל לדבר בקול, שכולם ישמעו אותו, אז הוא העמיד את המתורגמן, זה שהיה שומע מה שרבה אומר, והוא היה אומר בקול. ואז רבה הלך ונתן דרשה לציבור, והוא אמר, מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, מותר לחבס מנעל בשבת. התלכלך לך הנעל, בשבת אתה יכול לחבס את זה, ככה רבה אמר. עד שזה הגיע לפסק הלכה, אז אני לא לוקח אחריות. כמובן שההלכות בזה קצת יותר מורכבות. מותר לחבס מנעל בשבת, ככה דרש רבה. טוב, אמר לרב פאפה לרבה, רש"י אומר, אחרי שישב לו המתורגמן, רב פאפה ניגש לרבה ואומר לו, מה? ואמר רבי חייא אבא רש"י, זמנין סגין אבא קיים נקמי דרב, ושחשיך אלי מסנה במאיה. כל פעם רביעית אנחנו לומדים את זה. הוא אומר, איך קראו לו? רבי חייא אבא רש"י מספר, הרבה פעמים הייתי עומד לפני רב ורוחץ לו את הנעליים במים בשבת. אז איך אתה אומר שזה אסור? איך אתה אומר שמותר לחבס במים? שחשוך אין, אבל כיבוס לא. רק להכניס את הנעליים לתוך המים אפשר, אבל להתחיל לחבס את זה, לנקות את זה עם הידיים, זה אסור. טוב, אתה צודק, אתה צודק. אמר רבה, נו, צריך שהציבור ישמע אבל. קרא למתורגמן. הדרוקה אמורי עלי, חזר ואמר לתורגמן, ככה רש"י כותב, עמוד והשמיע לרבים שאני חוזר בי ממה שדרשתי. בוא תעמוד, אני רוצה שתגיד עכשיו שאני חוזר בי ממה שאמרתי. לפניי אני רוצה שתגיד עכשיו לכולם. ואז הוא אומר לו, ודרש, דברים שאמרתי לפניכם, טעותם בידי. איזה יהודי שזה. טעיתי! מה קרה? טעיתי, היה לי טעות. מה שאמרתי לכם זה היה טעות, אומר רבה. מה כן? ברם כך אמרו. ההלכה היא כזאת, שכשוך מותר. רק לשכשך את הנעל בתוך מים זה מותר. כיבוס גמור אסור, אבל ממש לחבס, לחבס ממש זה אסור. טוב, למדנו במשנה שהכיבוס, הכיבוס של הבגד שניתז עליו דם של חטאת, איפה מחפשים אותו? תוך העזרה. עוד אמרה המשנה, כלי חרס שבישלו בו בשר של קודשים, איפה שוברים אותו בשביל שלא יהיה בו, שהבליות שבו לא יהיו נותר? תוך העזרה. כלי נחושת, בישלו בו קודשים, איפה עושים לו מריקה ושטיפה בשביל להוציא ממנו את הבליות? בתוך העזרה. שואלת הגמרא, מנעני מילי? מאיפה לומדים את המקור לשלושת הדברים האלה? תנו רבנן, יש ברייתא שמביאה לזה מקור. הפסוק אומר, וכל, איך זה הולך? כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואז הפסוק אומר, אשר ייזה מדמה על הבגד, תחבס במקום קדוש. אז מה כתוב שמה? תחבס. תחבס במקום קדוש, סימן שזה צריך להיות איפה? בתוך העזרה, שם צריך לחבס את הבגד. הלאה, שבירת כלי חרס מניין. שם לא כתוב שצריך לשבור אותו במקום קדוש. מי אמר לך שצריך להיות דווקא בתוך העזרה? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר. איפה זה כתוב? כתוב מיד אחר כך, פסוק הבא, עם וו החיבור, וו מוסיף, גם זה צריך להיות במקום קדוש. הלאה, מאיפה יודעים נחושת? מריקה ושטיפה בכלי נחושת, מאיפה יודעים שצריך להיות דווקא בתוך העזרה? מניין? אומרת הגמרא תמוד לומר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים, זה צריך גם להיות איפה שעשית עד עכשיו. את הכיבוס עשית בעזרה, נכון? את השבירת הכלי חרס איפה? גם בעזרה. אז גם זה בתוך העזרה, עם וו החיבור. בסדר? עוד למדנו במשנה. זה שצריך לחבס בגד שניתז עליו דם של מי חטאת, דם של קורבן חטאת. אז הדין הזה של כיבוס זה חומר בחטאת משאר קודשי קודשים. משאר קודשי קודשים, אם ניתז מהדם שלהם על בגד, הוא לא טעון כיבוס. כך למדנו במשנה. שואלת הגמרא, מה זהו? זה החומרה היחידה שיש לקורבן חטאת יותר משאר קודשי קודשים? ותו לקה, אין עוד חומרות? והאיקה שנכנס דמה לפנים. הקורבן היחיד שחלקו, יש הרי בחטאת, יש חטאות פנימיות וחטאות חיצוניות. אבל חלק מהחטאות נקראים חטאות פנימיות, את הדם שלהם זורקים בתוך ההיכל. נו, אשם פנימי יש גם? אין אשם פנימי. שאר הקודשי קודשים מזים מהדם שלהם רק על המזבח החיצון. לא מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל, נו, זה לא חומרה? שיש בחטאת שאין בשאר קודשי קודשים? למה המשנה לא הביאה את החומרה הזאת גם? מתרצת הגמרא, מחטאות החיצוניות מדובר פה. זה החומר בחטאות החיצוניות יותר משאר קודשי קודשים. חטאות פנימיות זה קטגוריה אחרת. שואלת הגמרא, שאם נכנס דמה לפנים פסולה, מדובר פה רק על חטאות חיצוניות, גם בהם יש חומרה נוספת שאין בשאר הקורבנות קודשי קודשים. אתה יודע מה? נכנס דם של קורבן חטאת חיצונה לתוך ההיכל, קורבן פסול. נו, בשאר קורבנות זה גם ככה? לפי יש דעה אחת שצוברת שלו. אומרת הגמרא, טוב, אנחנו לא סוברים כמו הדעה הזאת. כי רבי עקיבא אמר, כל הדמים שנכנסו להיכל לכפר פסולים. כל הקורבנות שנכנסו לתוך ההיכל, אם הם צריכים להיזרק במזבח החיצון, הם נפסלים. אז לכן זה לא חומרה בחטאת, יותר משאר קודשי קודשים. הלאה, שכן מחפרים על חייבי קריתות, חטאת? אתה יודע איזו עוצמה יש לה? אדם חייב קרת? אם הוא עשה אדם שעבר עבירה שהוא היה חייב קרת, אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא מביא חטאת ומתכפר לו. אתה יודע איזה עוצמה של קורבן? בשאר הקורבנות אין כזה דבר. אין דבר שמנקים אם אדם עבר על עבירה שהחיוב שלה במזיד הוא קראת. אומרת הגמרא, בסדר, לא מדוברים פה על כל החטאות. החטאת שהמשנה אמרה שזה החומרה שלו יותר משאר קודשי קודשים, מדובר פה על חטאת של שמיעת הקול. מה זה שמיעת הקול? זה הכוונה, אדם שנשבע לשקר. אמרו לו, תגיד, אתה יכול לבוא להעיד לי בבקשה עדות? הוא אומר, לא, אני לא יודע מה היה. אבל אתה עמדת שם. כן, אבל לא בדיוק ראיתי. טוב, בסדר. אתה יכול להישבע? נשבע. בסוף מה מתברר? שקרן! בטח שראית. במקרה כזה הוא צריך להביא קורבן חטאת. חטאת, וזה כזה מין חטאת, עולה ויורד. מה פירוש? אם הוא עשיר זה עולה, הוא צריך להביא בהמה. אם הוא עני זה יורד, מספיק שהוא מביא אוף. אבל זה גם חטאת. נו, מה תגיד על זה? זה לא מחפר על חייבי קריטות. אז החטאת הזאת היא באמת החומרה שלה יותר משאר הקודשי קודשים, זה בזה שאם ניתז מהדם שלה על בגד, הבגד הזה טעון כיבוס בתוך העזרה. שאלת הגמרא, גם היא, שכן טעונה ארבע מתנות. אתה יודע שצריך לתת ארבע מתנות מהדם של החטאת? שאר הקודשי קודשים מספיק שתי מתנות בשתי הקרנות. שתי מתנות שאין ארבע דיינו, כי כל אחד מהזוויות הוא בעצם, כל זווית היא בעצם שתיים. אבל מספיק שתי זוויות, לא צריך ארבע מתנות. אומרת הגמרא, נו, אז אם כן יש פה חומרה וחטאת, שהיא צריכה ארבע מתנות, יותר משאר קודשי קודשים שמספיק להם שתי מתנות. מתרצת הגמרא, כאן, שאנחנו אומרים שיש רק חומרה אחת בחטאת, יותר משאר קודשי קודשים, זה הולך לפי דעת רבי ישמעאל, כי רבי ישמעאל דאמר, כל דמים טעונין ארבע מתנות. רבי ישמעאל אומר, נכון שכל הקורבנות צריכים שתי מתנות, שאין ארבע. אז זה לא נכון שזה שתי מתנות, זה שתי זוויות. דיינו, הכהן לא צריך לעשות, לעמוד בכל אחד מהקרנות של המזבח ולעזות בקורבנות שהם לא חטאת. מספיק שהוא עומד בשתי זוויות, אבל הוא צריך לתת ארבע מתנות. הוא עומד בקרן, מזרחית צפונית, אז הוא פשוט מאוד נותן על קרן, על צד המזרחי ועל הצד הצפוני. הוא לא יכול לתת בשפיץ, ואז יכלול את שתיהם. ככה הוא סובר. אז אם ככה יש פה גם כן ארבע מתנות, ולכן החומרה הזאת של ארבע מתנות שיש בחטאת נוהגת גם בשאר קודשי קודשים, כולם צריכים ארבע מתנות. אומרת הגמרא, בסדר, אבל צריך על דלת קרנות. הרי בחטאת צריך לתת בכל הארבע זוויות, לא מספיק שתי זוויות לתת את הארבע מתנות האלה. אז זה החומרה שיש בחטאת יותר משאר קודשי קודשים. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת בחטאות יש חומרות יותר מאשר בשאר קודשי קודשים, מעבר לדין כיבוס אם ניתז דם חטאת על בגד שצריך לחבש אותו במקום קדוש. אז למה כתוב שזה חומר בחטאת משאר קודשי קודשים? אומרת הגמרא, ולתעמיך, מה דעתך? זה החומר היחיד באמת שיש? יש לי שאלה, האיקה קרן? כל קורבן אפשר לעזות לא דווקא על הזווית, אפשר לעזות על הקיר של המזבח, אבל חטאת חייבים דווקא על הקרן. חייבים על הקרן למעלה של המזבח. מה עוד? האיקה אצבע. בחטאת טובלים את האצבע בתוך הדם ומזים. לא משפריצים מתוך הכלי. נו, אז למה אתה לא מביא את החומרה הזאת? יש לי עוד חומרה בחטאת יותר משאר קודשי קודשים. אתה יודע מה? האיקה חודה, צריך לעשות את זה על החוד של, של השפיץ של הזווית, ולא על הקיר סתם. אלא אומרת הגמרא, מה תגיד? חד מטרי תלת החומרי נקת. הוא לקח דוגמה אחת משתיים שלוש חומרות שיש בחטאת יותר משאר קודשי קודשים. הוא דיבר על אחד מהם, הוא דיבר על החומרה, שדם חטאת שניתז על בגד צריך לחבס את הבגד בתוך העזרה. אבל יש באמת עוד חומרות בחטאת יותר משאר קודשי קודשים. ועד כאן השיעור על דף צדיק ד'.